אנחנו כבר בחודש ניסן, ברוכים הבאים לכל האבות, ברוכים הנמצאים לכל התלמידים. אז ברשות כולם, אנחנו שמחים מאוד על המאורע הזה של התחדשות בחודש ניסן, כן, בקשר הזה שבין אבות ובנים. זה ברור שאחד מהדברים המייחדים את הפסח זה העניין הזה של הקשר בין האבות לבנים. אחד מהדברים הבולטים באגדה זה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אנחנו רואים את העניין הזה של שאלות הבנים ותשובות האבות. באמת יש שאלה מאוד מאוד גדולה, זה קצת קשור, אני לא רק ראיתי שהשאלה בדף זה האם יש ברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים. כן, זה בשנייה שהרמתי את הדף הזה. כן, אז אנחנו מדברים, אנחנו יודעים את הדבר הזה שיש שתי מצוות. יש מצוות סיפור יציאת מצרים ויש מצוות זכירת יציאת מצרים. המצווה של סיפור יציאת מצרים באופן פשוט זה מצווה שהיא הגדר שלה הוא שחייבים לספר דווקא בליל תתוו. כלומר מצוות הסיפור היא מצווה מיוחדת לליל תתוו בניסן, שיש מצווה לספר את סיפור יציאת מצרים. חוץ מהמצווה הזאת, מלבד המצווה הזאת, יש עוד מצווה וזה מצווה לזכור את יציאת מצרים, והמצווה לזכור את יציאת מצרים היא מצווה שהיא נוהגת בכל יום, כמו שכתוב, כמו שאנחנו דורשים את זה גם בהגדה. ההגדה מתחילה במבואות, המבואות של תחילת ההגדה מדברות על כמה יש חשיבות לעניין הזה של יציאת מצרים. אז המבואות האלה הם מזכירים גם את מצוות סיפור יציאת מצרים, שמסדר ההגדה למד מהפסוק והגעת לבנך ביום ההוא, יכול להיות בעוד חודש, מראש חודש, כלומר היה איזשהו צד לבוא ולהגיד שמצוות הסיפור היא מראש חודש, תמוד לומר ביום ההוא, יכול מבעוד יום, תמוד לומר לא אמרתי אלא בזמן שמצה ומצור ומרור מונחים בפניך, כלומר שזמן המצווה ומתי שהתורה ציפתה אותנו לאכול מצה ומרור, ומצוות המצה, אנחנו יודעים את הדבר הזה שהיא נוהגת בערב תאכלו מצות, זה מצווה שהיא נוהגת בלילה, אז גם מצוות הסיפור היא מצווה שהיא מיוחדת דווקא לליל תתוו. לעומת זאת, מצוות זכירת יציאת מצרים, הבעל ההגדה דורש, מביא את המחלוקת של בן זומא וחכמים, כשברור הדבר הזה, שמזה שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. זה אומר שהמצווה היא נוהגת כל יום, נחלקו חכמים ובן זומא, האם המצווה היא גם נוהגת כל לילה גם, או לא נוהגת כל לילה. אז זה שתי המצוות שיש להם שני זמנים. אז אחד אולי הייתי שואל שאלה ראשונה, לכאורה שתי המצוות האלה הם זכר יציאת מצרים, או הם עניינם זה לזכור את יציאת מצרים. אז הדבר שאנחנו צריכים באמת להגדיר זה קודם כל, האם יש הבדל בין שני המצוות האלה? לכאורה, אם יש מצווה, נאמר, נשאל לפי בן זומא. לפי בן זומא שיש מצווה לזכור את יציאת מצרים גם בלילה. לפי דעת חכמים שאין מצווה לזכור את יציאת מצרים בלילה, אז אפשר לבוא ולהגיד שמצוות הזיכרון היא נוהגת בכל הימים, ומצוות הסיפור היא מצווה מיוחדת שהיא נוהגת בליל תתוו. בכל אופן, מזה שאנחנו קוראים לזה מצוות זיכרון, לזה אנחנו קוראים מצוות סיפור, צריכים לשאול מה מגדיר, כן, מה הדבר שהוא עושה את ההבחנה בין גדר מצוות הזיכרון לבין מצוות הסיפור. לכאורה, בשניהם אתה צריך לזכור את יציאת מצרים. האם יש פה איזשהו הבדל מהותי? אפשר היה לבוא ולהגיד שכל ההבדל הוא רק הבדל כמותי, שזיכרון יציאת מצרים זה משהו קצר וקולע, וסיפור יציאת מצרים זה כל המרבה לספר יציאת מצרים הרי זה משובח. כלומר, זה רק הבדל כמותי, שמצוות הסיפור היא נעשית בצורה ארוכה יותר, ומצוות הזיכרון נעשית בצורה קצרה יותר. מי שלומד אבל את הפוסקים נראה לא ככה, נראה שאחד מהתשובות לשאלה למה לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים, אז יש כאלה פוסקים שאומרים, ברגע שהאדם אמר את מצוות הקיום, אז יש שני מהלכים בשאלה הזאת, למה לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים, יש שני סגנונות איך לתרץ את העניין. או שאתה אומר, זה סוג מצווה שמשום מה לא צריכים לברך עליה, וצריכים להבין למה, האפשרות האחרת לבוא ולהגיד, כן, יש מצווה לברך על מצוות סיפור יציאת מצרים, רק מוצאים את הברכה מתחבאת בליל הסדר. כן, מוצאים אותה מתחבאת באיזשהו מקום. ואיפה מוצאים אותה מתחבאת, גם על זה יש כמה דעות. אז אחד מהדעות שהיא מתחבאת במצוות הקידוש. ברגע שאתה אמרת את מצוות מקדש ישראל והזמנים, אז בעצם ברכת על מצוות סיפור יציאת מצרים. זה נכון שבדרך כלל נוסח ברכת המצוות היא אשר יצאנו ותתה וציוונו על אכילת מצה וכו' וכו', אבל בברכות שהן ברכות שהן עצמם דיבור, כלומר ברכות שלא נעשות בצורה של מעשה, אלא נעשות בצורה של דיבור, אז אנחנו רואים שלא ניסחו אולי ככה, למשל ברכת המזון, אין ברכה שרצינו את עצמנו לקיים מצוות ואכלת ושבעת וברכת. אתה מברך את ברכת המזון, אנחנו רואים שברכות שהן בדיבור, כן, אז אין עליהן אולי ברכה, אין עליהן ברכה, זה לא דבר כל כך מוחלט. בברכת ההלל, כן, אנחנו רואים שמברכים אשר יצאנו לנו לקרוא את ההלל, אז יש כאלה שהגדירו, כן, יש שם משהו מאוד מאוד מוגדר, יש שם מצוות קריאה, זה לא רק, זה לא, ויש נוסח מאוד מדויק, וכשיש לך מעשה מאוד מאוד מדויק, ומצוות ההלל יש בה הגדרה מאוד מדויקת מה אתה צריך לעשות, אז יש ברכת המצוות, אבל כשאין מעשה מצווה מוגדר, אז נוסח הברכה יכול להיות שהוא לא מנוסח ממש כברכה, אבל בכל אופן הפוסקים הזכירו שברגע שהאדם אמר את מצוות הקידוש הוא כבר יצא ידי חובת גם מצוות סיפור יציאת מצרים. יש דיון בשאלה מה קורה כשאדם מגיע חצות ועוד דקה, עוד 10 דקות חצות, מה האדם יעשה? האם האדם יקיים את המצוות המעשיות או יקיים את סיפור יציאת מצרים? אז הדוגל הוא מרבבה מחדש שהאדם לא יקיים את מצוות הסיפור אלא יקיים את המצוות המעשיות לפני חצות. כלומר, אם אנחנו הולכים לפי הדעה של רבי אלעזר בן עזריה שאתה חייב לקיים את כל המצוות עד חצות ואחר כך תעשה את הסיפור, וזו שאלה מאוד גדולה ששאלו, לכאורה מצוות אכילת מרור זה מצוות דרבנן, מצוות סיפור יציאת מצרים לכאורה זה מצווה דאורייתא, למה דגול מרבבה? הנודע ביהודה לא העדיף שתעשה קודם כל את מצוות הסיפור ותעדיף את זה על מצוות אכילת מרור. אז על זה נאמרו כמה וכמה הסברות בנודע ביהודה, אבל אחד ההסברות זה שברגע שאתה עושה מצוות קידוש, אתה יצאת ידי חובת מצוות סיפור יציאת מצרים. אז עצם הדבר הזה שאנחנו אומרים שאפשר להגיד שגדר, מה שמבחין במצוות הזיכרון למצוות הסיפור הוא שמצוות הסיפור היא רחבה יותר ומצוות הזיכרון היא מצומצמת יותר, זה לא כל כך ברור שככה אנחנו באמת נוקטים, ויכול להיות שגם מצוות הסיפור אתה יכול לעשות אותה בצורה מאוד 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 קצרה. אז וגם זה לא מספיק מגדיר, אפשר אולי להגדיר את הדבר הזה שבאמת זה מה שמבחין. אז ועוד נקודה שאנחנו רואים שבגדרי המצוות האלה אנחנו צריכים להגדיר אולי שזה מצוות עם תוכן אחר או בגדרים אחרים, אפשר לבדוק את זה דרך השאלה מי חייב במצווה. לגבי מצוות זכירת יציאת מצרים יש בשאגת אריה שהוא מוכיח את הדבר הזה שנשים פטורות ממצוות זכירת יציאת מצרים. נשים לא, כלומר אנחנו לא רגילים לדבר הזה שנשים הם כל יום הם אומרות קריאת את זכירת יציאת מצרים. אנחנו מקיימים מצוות זכירת יציאת מצרים שאנחנו אומרים את פרשת ציצית. לא 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 רואים שנשים מחמירות לומר את מצוות את פרשת ציצית כל יום. לעומת זאת לגבי מצוות סיפור יציאת מצרים אנחנו רואים שנשים חייבות. ועל פני הדברים לכאורה זה 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 זכר יציאת מצרים, זה זכר יציאת מצרים. מה למה במצוות הסיפור נשים חייבות ובמצוות הזיכרון נשים לא חייבות? כן, ככה באופן פשוט אנחנו סוברים שנשים כן חייבות במצוות הסיפור. ככה כתוב שנשים חייבות בכל המצוות של הלילה. כל המצוות, אז ברור שכתוב מפורש את הדבר הזה שנשים חייבות במצוות אכילת מצה ובמצוות אכילת מרור. לגבי מצוות אכילת מצה, אז כתוב מפורש, כל שישנו באיסור לא לאכול חמץ, ישנו בקום אכול מצה. נשים הן בוודאי, הן מחויבות בלב של איסור חמץ, אז הן חייבות באכילת המצה. אבל זה לגבי אכילת המצה, לגבי מצוות הסיפור, אין לנו פסוק שבא וחייב את הנשים. אז למה לגבי מצוות הסיפור נשים חייבות, ולגבי מצוות זכירה נשים לא חייבות? אז אפשר להגיד, זה גם יסביר את הדגול מרבבה, יש כאלה אומרים, שאולי אחד ההבדלים בין מצוות סיפור יציאת מצרים ומצוות זכירת יציאת מצרים, שמצוות זכירת יציאת מצרים היא מצווה שהאדם רק צריך לומר, לזכור יציאת מצרים. מצוות סיפור יציאת מצרים, זה צריך לספר את סיפור יציאת מצרים עם עשיית המצוות שנוגעות לסיפור יציאת מצרים. כלומר, זה לא רק סיפור באלמה, אלא הסיפור יציאת מצרים הוא מתלווה לקיום המצוות שהן זכר ליציאת מצרים. כן, וזה קצת מתקשר למה שאמר רבן גמליאל, שרבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו לפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצה ומרור, פסח על שומה, מצה על שומה ומרור על שומה. אז אחד השאלות שיש על דעת רבן גמליאל, מה זה לא יצא ידי חובתו? במה הוא לא יצא ידי חובתו? הוא לא יצא במצוות אכילת מצה ומרור, כלומר הוא מחדש הלכה שזה מצוות מיוחדות שפה אתה חייב לאכול כשאתה אומר את הטעם שלהם. זה חידוש בדרך כלל במצוות, אין דבר כזה שלא יוצאים ידי חובה כשאתה לא אומר את הטעם של המצווה. או שמה שרבן גמליאל אמר לא יצא ידי חובתו, כמובן לא יצא ידי חובתו במצוות הסיפור. את מצוות אכילת מצה הוא בוודאי קיים, את מצוות אכילת המרור הוא בוודאי קיים, אבל את מצוות סיפור יציאת מצרים הוא לא יצא ידי חובתו. אז אם זה ככה, אם אנחנו נאמר שהוא לא יצא ידי חובתו, ידי חובת הסיפור, אנחנו כבר יכולים לעשות הבחנה במצוות סיפור יציאת מצרים למצוות זכירת יציאת מצרים, שמצוות סיפור יציאת מצרים היא נעשית תוך כדי המצוות, ומצוות זכירת יציאת מצרים היא מצווה שלא נעשית תוך כדי המצוות. ואז אם זה ככה, אנחנו בהחלט יכולים להבין את מה ששאלנו, למה במצוות סיפור נשים חייבות ובמצוות זכירה נשים לא חייבות. כי עצם הדבר הזה שאתה עושה חיבור בין מצוות הסיפור לקיום המצוות, זה גם אומר שהסיפור יציאת מצרים הוא חלק מקיום המצוות המעשיות. וכמה שבמצוות המעשיות של ליל הסדר נשים הן חייבות, זה למדנו את זה מכל שישנו בקום לאכול מצה, מי שאסור לו לאכול חמץ אז מותר לו לאכול מצה, אז אנחנו יכולים להבין את זה שנשים הן חייבות במצוות הסיפור ומצוות הזכירה, שזה רק המצווה. על זה אין לנו ריבוי מיוחד, ונצוות הזה של זמן גרמה, נשים פתורות. ככה היה אפשר להגיד. זה באמת לפי המהלך הזה של הקשר בין מצוות הסיפור למצוות. וזה גם מאוד נראה, עולה מדברי הדגול מרבבה. כלומר, בדברי הדגול מרבבה מאוד אנחנו יכולים להבין אותו, למה הוא העדיף את קיום המצוות המעשיות על פני מצוות הסיפור. כי אתה לא תוכל לצאת ידי חובת מצוות סיפור יציאת מצרים אם אתה לא תקיים את המצוות המעשיות. כלומר, זה שהדגול מרבבה אמר שלפני חצות אתה חייב, אם יש לך זמן מוגבל, אתה חייב לקיים את המצוות המעשיות ואתה לא תעשה קודם כל את מצוות הסיפור, ואחרי כן תעשה את המצוות המעשיות, זה לא הולך ההפרדה הזאת. גדר המצווה היא לספר סיפור שאתה מזה נהיית מחויב. כן, זה ההבדל הגדול, שמצוות זכירה זה לזכור, לזכור את המאורע, ומצוות הסיפור זה לראות את כל ההשלכות שיש במאורע, שזה, וההשלכות שזה, זה קיום המצוות. אז, אבל אני התחלתי במהלך שבעצם רציתי להגיד מהלך אחר, כלומר, ראיתי אבות ובנים, אז רציתי להזכיר את שיטת החינוך. כלומר, לפי השיטה, יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה על מצוות סיפור יציאת מצרים, על מצוות סיפור יציאת מצרים, מה המקור של מצוות סיפור יציאת מצרים? האם המקור הוא והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? האם זה המקור למצוות סיפור יציאת מצרים? ככה ספר החינוך כותב במצווה כף א', לספר בעניין יציאת מצרים בליל 15 בניסן, להלל ולשבח השם יתברך על כל הניסים שעשה לנו, שנאמר והגעת לבנך. כן, וכבר אמרו לנו חכמים למצוות ההגדה בליל 15 בניסן בשעת אכילת המצה. זה המקור שאמר ספר החינוך. לעומת זאת ברמב״ם כתוב לא ככה. ברמב״ם כתוב מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו ממצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומהפסוק, והגעת לבנך ביום ולאמור בעבור זה, הוא רק לומד שהזמן שזה, זה בשעה שיש מצב ומאור מונחים לפניך. אבל המצווה היא באופן בסיסית, היא מוטלת, היא נלמדת מהפסוק, זכור את היום אשר יצאתם ממצרים. כלומר, זה פסוק שנאמר בפרשת קדש לכל בכור פטר רחם, ואומר משה אל העם, זכור את היום אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. מה הנפקמינה הגדולה במקור של המצווה? הנפקמינה הגדולה במקור של המצווה זה האם יסוד המצווה הוא לספר לבן? כלומר, המצווה, ההבדל, לפי ספר החינוך, אנחנו יכולים להגיד מאוד מאוד פשוט מה ההבדל ממצוות הזיכרון למצוות הסיפור. לזכור, אתה זוכר לעצמך, אתה לא צריך גם לדבר. לא ברור, יכול להיות שאתה יכול לקיים את המצווה הזאת, אפילו בלי דיבור. יכול להיות שזה מצווה שאתה צריך גם לדבר, כמו ש... אבל יכול להיות, באופן פשוט הייתי אומר, אולי מצוות הזיכרון לא חייבת דווקא דיבור. בוודאי לא חייבת שאתה תדבר למישהו אחר. כן, אז מצוות הזיכרון היא בין האדם לבין עצמו. לעומת זאת, מצוות הסיפור היא לספר לבנך. זה גדר המצווה. נכון שאנחנו מצאנו, שאנחנו אומרים, אפילו חכם, שאין מי ששואל אותו, הוא צריך לספר לעצמו, אנחנו נאמר, זה רק דין דרבנן. כלומר, הדין הזה שאנחנו רואים, שגם אדם שאין לו בן ששואל אותו, וגם אין לו אישה ששואלת אותו, הוא חייב לספר את סיפור יציאת מצרים, זה אנחנו נאמר, לפי ספר החינוך, זה רק גדר דרבנן, זה לא גדר דאורייתא. זה לא גדר דאורייתא, כן, אם הבן לא שואל אותך. יכול להיות גם אם האישה שואלת אותך, זה גדר דאורייתא. כלומר, כי הספר החינוך אומר שהחיוב לספר מה שאמר הכתוב לבנך, לאו דווקא בנו, אלא אפילו עם כל בריאה. העיקרון הוא שאם מישהו יש לו שאלות על יציאת מצרים, אם שואל אותך, אז אתה צריך, אז יש לך את המצווה. המצווה נעשית בצורה כזאת של העברת הסיפור למישהו שלא יודע. אבל לפי שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם למד את זה מזכור, ויאמר משה אל העם זכור אותו אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, אז המצווה היא לא קשורה רק ל... היא לא תלויה בדבר הזה שאתה יש לך בן. ולפי הרמב״ם, הרמב״ם לומד מה שכתוב בברייתא אחרי כן, שהאדם חייב לספר גם אם אין לו בן, כן? הוא צריך לספר לעצמו. זה מה שכתוב, אפילו כולנו חכמים, כולנו לבנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, כל המרבה לספר במצרים הרי זה משובח, זה רק מדרבנן, זה לא מצווה מדאורייתא. יש קצת קושי בהגדה, כתוב מעשה ברב אלעזר, רבי יהושע, רב אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי טרפון, היו מסובים בבני ברק, הם סיפרו ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו אותם מדי ואמרו להם, למי הם סיפרו? הפשטות של הסיפור משמע שהם סיפרו ביניהם. כלומר, זה הוכחה לדבר הזה שאפילו כולנו חכמים, כולנו נמונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה לספר את יציאת מצרים, וכל התנאים הקדושים האלה, הם, זה ההוכחה לזה של מצווה, אפילו שכולנו חכמים, כולנו נבונים. אני קצת שואל את עצמי, לא היה להם, אבל לכאורה, אם המצווה, לפי ספר החינוך, שהמצווה דאורייתא זה רק כשמישהו שואל אותך, רק כשמישהו שואל אותך, וזה מצווה בעיקר לספר לבן, אז איך הם לא קיימו את המצווה דאורייתא, והם קיימו רק את המצווה דרבנן? אם אנחנו אומרים שהמצווה של האדם לספר, לספר רק בצורה ש... רק אם שואלים אותך, אז, אז לא, איך הם הבטאו על המצקיום מצווה דמורייתא? אולי אנחנו נאמר שגם בספר החינוך, הגדר הוא גם אם מישהו עושה את עצמו כילד, או גם אם מישהו יש לו שאלה או משהו כזה, כלומר זה חייב להיות בצורה כזאת שאתה מספר למישהו אחר, כן? אבל אם, כשאתה לא מספר למישהו אחר, אז אתה לא מקיים מצווה דאורייתא, אז יכול להיות שהם עשו את זה בצורה כזאת שסיפרו למישהו אחר, או שאנחנו נאמר שהם בתחילת הלילה סיפרו לילדים שלהם, לנכדים שלהם, הם קיימו את המצווה דאורייתא, אבל הילדים כבר נרדמו, מה אפשר לעשות זה? אז אחרי כן, זה מה שכתוב, שהם אחרי כן הם המשיכו לספר בינם לבין עצמם, וזה הם קיימו את המצווה דרבנן, כלומר הם לא קיימו את המצווה דאורייתא. בין כך ובין כך, הרי יש פה שאלה גדולה, הרי הם, כתוב שהם סיפרו עד עלות השחר, ולכאורה זה היה מקומו, זה אז רבי אלעזר בן עזריה היה הנשיא, ולפי דעת רבי אלעזר בן עזריה, מצוות הסיפור היא רק עד חצות. אז מה הם סיפרו עד עלות השחר? אנחנו רואים שפה בגדרי המצווה יש פה, כן, לא כל כך ברור שהם קיימו את המצווה דאורייתא אחרי חצות. כן, אז לכן כל השאלה שלנו היא לא, אולי לא מחויבת. אבל בכל אופן, מה שאנחנו אומרים, שבוודאי אפשר להגיד שההבדל הבסיסי בין מצוות הזיכרון למצוות הסיפור, שמצוות הזיכרון זה בין האדם לבין עצמו, ומצוות הסיפור זה שאתה מספר למישהו אחר. הרמב״ם חידש שגם כשאדם מספר לעצמו, הוא צריך לספר בדרך של שאלה ותשובה. אז רב חיים בשאלה הזאת, כן, של מה ההבדל בין הזיכרון לבין הסיפור, הוא אומר שלושה הבדלים. ההבדל האחד זה הזכרת המצוות, הוא לא מדבר על קיום המצוות, אבל על לספר ולהזכיר את הסיפור, שהסיפור הזה גם קשור לדבר הזה שכתוצאה מזה יש מצוות שהן כנגד הסיפור. וההבדל השני, הוא אומר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. וההבדל השלישי זה בדרך של שאלה ותשובה. כן, זה, אבל בדרך של שאלה ותשובה, זה לא חייב להיות שהכוונה שיש שני אנשים, אלא הכוונה היא שזה נעשה בצורה כזאת של מישהו שואל ומישהו עונה. אז אז אם בכל אופן גדר המצווה הוא שזה לא בינך לבין עצמך, אלא זה תלוי בזה שמישהו שואל אותך, אולי גם זה יכול להיות, הכל זה בגלל שראיתי את הדף הזה שנייה לפני שהתחלתי את השיעור. זה מעלה לי רעיונות איך לתרץ את השאלה הזאת של הברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים, שיכול להיות, יש תשובות בראשונים שמצווה שאתה תלוי באחרים, לא מברכים עליה. איזה מצווה אתה יכול לברך? תקנו ברכת המצוות רק מצווה שאתה מקיים בעצמך. מצווה שאתה תלוי באחרים, אתה לא זה. הדוגמה לזה מצוות צדקה. כן, אז הבן שהוא שואל אותך, הוא עושה איתך צדקה. כן, זה כמו מצוות צדקה, שכמו שמצוות צדקה אתה לא יכול לברך, אז גם אולי מצוות סיפור אתה לא יכול לברך. טוב, אז זה שני... אז זה לפי ספר החינוך, לפי הרמב״ם, לכאורה זה לא ככה. הדבר שבאמת בכל אופן נראה שיש פה באמת שתי גדרים של מצוות, במיוחד מה שהזכרנו את הדבר הזה, שנשים פה הן חייבות ופה הן לא חייבות, ואנחנו צריכים לנסות להתבונן באמת מה, כן, מה התוכן של שתי המצוות האלה, והאם באמת, כלומר נראה לנו שבאמת ההבדל משתי המצוות זה לא רק הבדל כמותי, אלא זה הבדל מהותי, שזה גדר מצווה ש, מסוג אחד, וזה גדר מצווה מסוג אחר. אז אז קודם כל, אז אני רוצה קצת לדבר על, אז פתחנו קצת בדברי למדנות או הסברת שתי המצוות האלה, קצת אני רוצה על דברי מחשבה, זה גם בסופו של דבר יוכל אולי לענות גם על העניין הזה של מה ששאלנו גם בלמדנות. אנחנו צריכים קודם כל להבין מה בכלל העניין הזה שאנחנו כל כך חוגגים את יציאת מצרים, כאילו איזה עניין, איזה מעלה רוחנית אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שעם ישראל זכה ביציאת מצרים לאיזשהו אור רוחני שאותו אנחנו מקבלים כל שנה ושנה. כלומר, אם אנחנו מגיעים לחג שבועות, אז אנחנו יכולים לתת דרשות שלמות זכינו בחג שבועות, המדרגה הרוחנית שאנחנו זוכים אליה, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא בא ונתן את התורה לעם ישראל, ואנחנו יכולים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא על ידי זה שאנחנו לומדים תורה, זה המדרגה שבאמת אנחנו יכולים להבין שבחג השבועות אנחנו, היא חוזרת אלינו כל שנה, החיבור לקדוש ברוך הוא דרך זה שהוא מלמד אותנו תורה. ואם נאמר אנחנו מדברים על סוכות, אז גם אנחנו יכולים להבין שבסוכות האור, על גבי סוכות הרבה מדברים על העניין הזה של השראת השכינה, שאתה בציל אדם אמנותה, ושיש, היה סילוק שכינה, והנה הקדוש ברוך הוא שוב ישרה שכינתו, וזה כנגד ענני הכבוד, וכנגד זה שהקדוש ברוך הוא שוב מצווה לבנות את המשכן באותו דור שהלכו במידור הזה. יציאת מצרים, אז יש שתי זמנים שהם מופלאים, שאנחנו מרגישים באמת המון המון דבקות בקדוש ברוך הוא, עוד דבקות בקדוש ברוך הוא על ידי זה שהוא נתן לנו את הדיבור האלוקי, ואנחנו יכולים להיות דבוקים לו בקדוש ברוך הוא על ידי זה שהוא נותן לנו את הדיבור האלוקי, או אתה קשור לקדוש ברוך הוא בזה שקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכך. ולכאורה יציאת מצרים, מה יש ביציאת מצרים? לכאורה ביציאת מצרים מה יש? זה ש... היינו בצרה, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו מיציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא כן, עשה ניסים ונפלאות, והציל אותנו מהמצרים האלה של מצרים. אז בוודאי שאנחנו, אז זה זמן שיש בו הודעה מאוד גדולה, ואנחנו אומרים הלל, ובאמת אי אפשר, מבחינת מדרגת ההודעה וההלל, אפשר לבוא ולהגיד שבאמת זה הזמן שהוא, אומרים בו את ההלל הכי גדול. באמת ליל הסדר הוא מיוחד בזה שלקחו את כל סוגי ההלל, וזה מה שאנחנו עושים בליל הסדר. אומרים הלל, אז זה ראש הישיבה בעזרת השם מדבר על העניינים האלה של הלל בליל הסדר. ואנחנו רואים שבאמת זה לילה שאת כל סוגי ההלל שיש לנו, אנחנו אומרים בליל הסדר. וזה באמת, האדם שאומר הלל ביום בפסח צריך להרגיש צצת אטום כזאת. זה לא כמו בסוכות שאתה יודע את הדבר הזה, אתה אומר הלל ביום הראשון, אתה תגיד גם הלל ביום השני, אתה תגיד גם הלל ביום השלישי. זה הלל גדול בסוכות, אבל זה הלל ש... אם הפסדת את הכוונה שלך בהלל ביום א' בסוכות, אז ביום שני בסוכות אתה יכול לכוון, וזה אותה מדרגת הלל. בפסח אין דבר כזה, זה הלל של פצצה כזאת. זה הלל אחד שאתה אומר, הלל של הלילה ושל היום, טוב, לא נדבר למה יש שני הללים, אבל זה הלל באמת שיש בו המון זה. אז נכון, מבחינת הלל הקדוש ברוך הוא, זה זמן נפלא. אבל מה המשמעות של שעבודת השם בזה שאתה מעלל את הקדוש ברוך הוא, איזה מדרגה גדולה יש באמת בעניין הזה שאתה מעלל את הקדוש ברוך הוא וכן ומודה לקדוש ברוך הוא, זה איזשהו דבר בסיסי הכי בסיסי שיש בעולם. אז באמת ראיתי פסקה בשפת אמת, למדתי אותה השבת, שהשפת אמת אומר בשאלת החכם, החכם שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו, השם אלוקיכם, אלוקינו אתכם? שמה שאלת החכם? אז אומר השפת אמת, שאלת החכם היא כזאת, למה התורה כתבה כל כך הרבה מצוות, ויש כל כך הרבה מצוות סביב העניין הזה של יציאת מצרים, ויש כל כך הרבה עדות, ויש כל כך הרבה חוקים, חוקים זה כל חוקי הפסח, ויש כל כך הרבה משפטים שקשורים לקיום העניין של פסח. אני באמת חשבתי, מה, אם לפי חז"ל, מה העדות, החוקים והמשפטים, זו שאלה על, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, שהחכם שואל, למה יש כל כך הרבה מצוות, בסוגים שונים של מצוות, סביב העניין הזה של יציאת מצרים, ובעצם שאלת החכם היא שכולו יציאת מצרים זה רק תחילת הדרך, זה רק זה שאנחנו כן מתחילים את הדרך, זה, אבל בעצם זה לחם עוני, ועם ישראל עוד לא נמצא במדרגה מאוד מאוד גבוהה, הוא בסך הכל יוצא ממצרים אבל עוד שטוף בכל העוולות שיש במצרים. זה מה כל כך מציינים את העניין הזה של יציאת מצרים, איזשהו דבר שסביבו יש כל כך הרבה מצוות. כן, זה שאלת החכם. כן, אז אני אקרא את הדברים. חכם, מה הוא אומר? אמור לו, כי הלכות הפסח הן מפטירים אחר הפסח הכיפון. העניין הוא שחביב הלילה הזה כל כך. הגם כי עלו בני ישראל אחר כך למעלות רבות, כמו שאנחנו אומרים, כמה מעלות לטובות למקום עלינו, ואנחנו אומרים, מעלה הוציאנו ממצרים וזה, ואנחנו מגיעים ל-15 מעלות, אבל בסדר, 15 מעלות, אז תעשה בעיקר את החגים שלך סביב המעלות העליונות. מה אתה עושה את כל השמחה ואת הטרס הגדול סביב המעלה הראשונה הזאת שיצאת ממצרים? ויציאת מצרים היה רק התחלה, ונקרא לחם עוני. זה שאלת החכם. והתשובה, לברר שעניין קבלת מלכות שמיים היא העיקר. נכון שזה מדרגה מינימלית, אבל זה מדרגה מינימלית שעל גבי הדבר הכי הכי בסיסי הזה, אתה אחרי כן בונה את כל הקומות כולם. ואפילו כולם, כן, ואפילו כולנו חכמים, זה החידוש, אפילו כולנו חכמים. מה זה אפילו כולנו חכמים? צריך לספר על יציאת מצרים. היינו יכולים לבוא ולהגיד, החכם, מה פתאום שהוא יתעסק בסיפור יציאת מצרים? הוא צריך להתעסק במתן תורה, צריך להתעסק בבית המקדש, במדרגות גבוהות. מה החכם צריך להתעסק כל הזמן במדרגה הראשונה? לא, אפילו כולנו חכמים. תתעסק במצרים מצרים ותזכור את הדבר הכי הכי הבסיסי הזה שאתה עבד השם, ואתה צריך לדבר על הדבר הכי 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 בסיסי הזה של קבלת עול מלכות שמיים. אז חשבתי הדבר הזה, התעוררתי עליו בעקבות מה שהיה שבוע שעבר בבחירות, כן, על הנס שהיה בבחירות שבוע שעבר. אז אנחנו אומרים, נכון, שמצד אחד, בסך הכל, ביציאת מצרים, עם ישראל, כמעט הגיע לשער הנון, שבשערי התאומה, והוא לא הגיע לשער הנון, והוא יוצא משער הנון, הגויסה מציע שעם ישראל לא הגיע לתאומת מצרים, והוא לא הגיע לשער הנון. כן, זה ככה היה לכאורה אפשר להגיד, אבל זה לא נכון. כי הרי זה ברור, הדבר הזה, שעם ישראל הוא מגיע, נמצא במצרים, והוא נטמע בשער הראשון של טומאה. אז החשק שלו לעשות טומאה זה ברמה אחת. אחרי כן הוא נטמע בשער השני של הטומאה, אז כבר האנרגיות של הטומאה מתחילות להתחזק. כבר יש לו כבר, כן, עבירה גוררת עבירה, ואז כבר יש לו שתי כוחות שמושכים אותו לעשות עבירה. ואחרי כן כשהוא מגיע לשער השלישי, אז יש לו כבר שלוש כוחות שמושכים אותו לעשות טומאה. וככה הוא מגיע לשער 49, אין שום סיכוי שהוא יעצור. מה הסיכוי אם כבר אתה הידרדרת והידרדרת והידרדרת והידרדרת? מה שם קורה פתאום לשער הממתת שלא תדרדר לשער הנון? זה הדבר הכי פחות הגיוני. כי שם יש כבר את הכי מצב של חושך גמור, שכבר עם ישראל הגיע לממתת שערי תומה, ופתאום שם הוא עוצר על פי התהום. כן? זה הנס. כלומר, הנס הוא לא צריך להיות תמיד מדרגת הנס, זה שנעשה פה משהו לא טבעי. אז בדרך כלל המדרגה הלא טבעית מופיעה בצורה כזאת שאתה זוכה להיות בשמי שמיים. אבל לפעמים המדרגה הלא טבעית זה שאתה מצליח לעצור על פי תהום. כלומר, באמת, אם אנחנו נגדיר מה המדרגה הרוחנית של מצרים, של יציאת מצרים, כשאנחנו נמצאים בפסח, מה העניין של יציאת מצרים ושל פסח? מה אנחנו חוגגים כל כך בפסח? לעומת מה שאנחנו חוגגים בשבועות, אז באמת בפסח עיקרו הוא שאנחנו מצליחים לא לאכול חמץ. כלומר, באמת עיקר עניינו של הפסח הוא לא ליפול, לא לגוע בחמץ, לא לגוע בדברים שיכולים להפיל אותך, שאתה יודע להישמר. כל העניין של פסח זה השמירה, 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 שמרנות, שמרנות. אבל השמרנות הזאת שאנחנו כל כך, וזה, היסוד הזה, אתה עבד השם, אתה כעבד השם אתה לא זה. אבל באיזה מצב? המצב הזה יש כל כך כוח לעם ישראל, או כל כך כוח להשראת שכינה. זה נכון שהשכינה שביציאת מצרים הייתה שכינה לרגע אחד. והיא הייתה שכינה שהיא הייתה, כן, כמו שאנחנו רואים, היא הייתה בחיפזון. אנחנו אומרים, זה, כן, התיאור של יציאת מצרים, תמיד שאני מספר את סיפור יציאת מצרים לילדים, אני מספר את זה כמו עזרה ראשונה כזאת, של, שהלכו לעשות פעולה בלבנון, והלכו, אני יודע מה, נשבע לנו מישהו, חייל בלבנון, וכל המחבלים מקיפים את החייל הזה, ואתה חייב לעשות פעולת חילוץ. אז אתה בא עם הליקופטרים, אתה בא מלמעלה, אתה מפציץ המון המון אש, אתה מזעזע את זה, אתה עושה הלם לכל המחבלים, תח, תופס את השבוי, בורח. זה הסיפור של החיפזון, חיפזון של שכינה. חיפזון, כלומר, החיפזון הזה הוא ביטוי לדבר הזה שבאמת שכינה לא נמצאת. איך יכול להיות שכינה במצרים? זה לא שייך שכינה במצרים, כן? אז לכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד את הדבר הזה, אז מה אנחנו כל כך חורגים מיציאת מצרים? לא! העניין של יציאת מצרים זה שאנחנו בטוחים בדבר הזה שיש מעם ישראל את הסגולה שיש לנו מהאבות, יש לנו את הכוח הזה שיש בעם ישראל, שכשהוא מרגיש שיש רגע אחד שזה יכול לגרום לו להתאבדות אצל עם ישראל, אי הקשר לקדוש ברוך הוא, זה התאבדות. אז עם ישראל, שנייה לפני שהוא מרגיש את ההתאבדות הזאת, כן, הוא תמיד יודע לעצור על פי התהום, וזה נס. זה נס הדבר הזה שעל פי הטבע הוא לא יוכל לעצור בהידרדרות, והוא יודע תמיד לתפוס את עצמו. אז קצת הנושא הזה שיציאת מצרים מתעורר לשבוע שעבר, כן, כך אני הרגשתי. שבאמת, בואו נחשוב. כלומר, אנחנו שואלים את עצמנו, מה המדרגה של עם ישראל בפסח, כשעוד אין לנו לא תורה ואין השראת שכינה? כי אין, כמו שאנחנו אומרים, זה אין בית מקדש, אין תורה, זה, מה זה? אבל מה יש? יש את הדבר הכי הכי בסיסי הזה של לזעוק לקדוש ברוך הוא. הרגע הזה שאתה יודע את הדבר הזה, שאם אני אעשה עוד צעד אחד, שאני אתרחק עוד טיפה, אז אני אאבד את הקשר לקדוש ברוך הוא. זה המדרגה הבסיסית של פסח. אז אני אומר, בוא נתאר לעצמנו אדם מישראל, יהודי מישראל, שלא למד, לא תיכון דתי, לא למד לא בישיבת בית אל, לא בישיבה תיכונית, לא בישיבת בית אל, אין לו תורה, אין לו שום דבר זה. והוא כבר שנים שומע את הגויים שמדברים נגד סגולת ישראל ונגד העם הזה. שומע, כן, שומע את התקשורת, משגעים לו את המוח, מטמטמים, כל הזמן זה, מלא 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 מזה. אחר כך הם מאיימים עליו. ומה לא עושים לו זה? ובסוף לא מצליחים לבלבל אותו. זה לא נס. זה נס יציאת מצרים. כלומר, הנס הזה, שבסופו של דבר עם ישראל יודע לזהות, לא להגיע לשער הנון, כן? שיודעים לזהות את הנקודה הזאת, שלא מגיעים לזה, שדוחקים אותו, דוחקים אותו בזה. לא, הוא לא נותן להם בסופו של דבר ליפול. כל העולם כולו נגד היהודי שנמצא באשדוד או באשקלון, אובמה נגדו, אירופה נגדו, האסלאם נגדו, חלק מהעם ישראל שמושפע מכל הזה נגדו, התקשורת נגדו, כל הזה, והוא מצליח להתגבר עליהם. זה לא נס? זה נס, זה נס יציאת מצרים. אז זה המדרגה הזאת של מה שאנחנו רואים ביציאת מצרים. המדרגה של יציאת מצרים זה המדרגה הזאת של לדעת שיש איזושהי נקודה של סור מרע שהיא לא שלנו. כן, לזהות את נקודת האמונה הפנימית הזאת שהיא לא שלנו, שהיא תמיד מצילה אותנו, בסופו של דבר. אז זה חשבתי בהקשר של מה שאנחנו חווים עכשיו. אבל בוודאי שהעניין הזה של יציאת מצרים, כמה זמן עוד יש לנו? המנהל שלנו יגיד לנו. מה? אולי אני אגיד עוד רעיון במהירות של 7 דקות. מה? אז אתה נותן לי אתגר, אני יכול לעשות איזה שעה, שעתיים ככה. לא, לא, בסדר. טוב, אני אגיד עוד רעיון אחד, שהוא רעיון שאפשר מאוד מאוד להרחיב אותו. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא, הטענה הבסיסית שאנחנו רוצים לטעון זה ככה, דיברנו על שתי מצוות, מצוות זכירת יציאת מצרים ומצוות סיפור יציאת מצרים. הטענה שלנו היא כזאת, מצוות זכירת יציאת מצרים זה לזכור את מלכות השם, מצוות סיפור יציאת מצרים לזכור את זה שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו. זה שני קודים שיש ביציאת מצרים. יש ביציאת מצרים את מה שבסופו של דבר, כיוון שהקדוש ברוך הוא התגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שאנחנו אמרנו, והתגלה בסופו של דבר גבורתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הגבורה זה יציאת מצרים. התגלה גבורתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הקדוש ברוך הוא קונה הכל, הקדוש ברוך הוא קנה אותנו ועבדיים, וזה מחייב אותנו לקבל את מלכות השם, וזה מחייב אותנו לקיים את המצוות. זה היסוד הזה שאנחנו משובדים ומקבלים עלינו עול מלכות שמיים, זה היסוד של מצוות זכירת יציאת מצרים. ולכן זה באמת נאמר תמיד בזכירת יציאת מצרים, היא נאמרת בהקשר של קריאת שמע. היא נאמרת בהקשר של קריאת שמע, שזה קבלת עול מלכות שמיים, קבלת מצוות, וזכירת יציאת מצרים, שהיא השורש לקבלת עול מלכות שמיים וקבלת מצוות. וזה בוודאי דבר שהתברר ביציאת מצרים, העניין הזה של מלכות השם וגבורת השם, ושאנחנו לא צריכים להתחשב בכוחות אחרים, ושבסופו של דבר אנחנו יודעים את הדבר הזה, שאם אנחנו לא, אם אנחנו לא מקיימים את המצוות, אז אנחנו מיד נופלים לידיים של, של, של פרעה. אנחנו עוד תחת מלכות פרעה, עוד תחת מלכות הקדוש ברוך הוא, ובוודאי אנחנו מעדיפים להיות תחת מלכות הקדוש ברוך הוא. זה המצווה של זכירת יציאת מצרים. אבל המצווה של סיפור יציאת מצרים היא מצווה אחרת. היא מצווה שלא מדברת רק על המערכת היחסים שהקדוש ברוך הוא מלך ומולך עלינו, אלא היא מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא גם אבא שלנו. כי אנחנו מדברים ערב אבות ובנים. אז העניין של מצוות סיפור יציאת מצרים זה כנגד העניין הזה, הרעיון הזה שקדוש ברוך הוא אבא שלנו. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי הדבר הזה שקדוש ברוך הוא אבא שלנו? אז נסביר את הדברים ככה. הקדוש ברוך הוא באמת, כשהוא ברא את העולם, אז ברא את העולם, והוא זם את העולם במידת החסד. כתוב, שאנחנו אומרים 26 פעמים כאילו עולם חסדו, על כנגד 26 דורות שהקדוש ברוך הוא זם את העולם, במידת החסד. ועד יציאת מצרים, נו, ומה קורה ביציאת מצרים? מה קורה ביציאת מצרים, שאז מה, אז הקדוש ברוך הוא מפסיק להעניק את העולם במידת החסד, אז איזה מידה היא במקום מידת החסד? לכאורה, המידה שעומדת במקום מידת החסד, זה מידה של הצמצום של החסד. החסד זה הנתינה של הקדוש ברוך הוא ללא חשבון. וכשאתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, שמי יציאת מצרים מתחיל להיות, הקדוש ברוך הוא מתחיל להנהיג את העולם, לא במידת החסד, אלא במידת הגבורה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כשהוא קמצן, כשהוא מצמצם כביכול את הנתינה שלו, הוא כבר לא נותן בלי חשבון. לכאורה, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים שהקדוש ברוך הוא הפסיק לזום את העולם בחסד, והוא קמצן, כשהקמצנות הזאת היא מופנית מול מצרים, מול כוחות הרע. זה שהעולם יכל לחגוג ב-2000 שנה, 2000 שנות תוהו, ושהרשעים יכלו להרים ראש, וזה, והקדוש ברוך הוא בכל אופן עצם את העיניים וזם את העולם בחסד, והפסיק, גמרנו, נגמרה החגיגה הזאת שהקדוש ברוך הוא זם את העולם בחסד, זה מאוד מאוד משמח אותנו, על זה אנחנו בוודאי אומרים הלל, כן, למכה מצרים ובחוריהם וזה. אבל לכאורה, יחד עם זה שהמצרים הם הפסיקו לקבל את מידת החסד, גם אנחנו מפסידים. כי הרי אם הקדוש ברוך הוא מפסיק לזון את העולם בחסד, אז זה גם נוגע אלינו. גם אותנו הקדוש ברוך הוא מפסיק לזון בחסד, והקדוש ברוך הוא מזן אותנו עכשיו, בדרך אחרת כנראה, אז אנחנו לכאורה מפסידים מהעסק. אנחנו מפסידים מהעסק, אז מה כבר השמחה? אז כהמשלה לדבר הזה אנחנו רגילים להגיד כך, משל למה הדבר דומה, כן? ההבדל בין אם אנחנו ניזונים, מה היה המצב, הקשר של הקדוש ברוך הוא אלינו עד יציאת מצרים, או הקשר של הקדוש ברוך הוא לבריאה עד יציאת מצרים, לבין הקשר של הקדוש ברוך הוא מיציאת מצרים. ההבדל הוא הבדל כזה. כשהקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסד, הפירוש הוא כזה. הקדוש ברוך הוא זן את כל העולמות בחסד. הקדוש ברוך הוא זן את כל העולמות העליונים, ובין השאר הוא גם זן את העולם הזה בחסד. אין פנייה, אין השגחה של הקדוש ברוך הוא שהיא נמצאת דווקא בעולם הזה. השגחתו של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולמות, ומתוך זה שהקדוש ברוך הוא זן את כל העולמות, גם העולם הזה ניזון. זה המשמעות שהקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסד. זה אומר שהקדוש ברוך הוא זן באופן כללי את העולמות. כשאנחנו מגיעים ליציאת מצרים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחליט להתערב, להגיע לעולם הזה, ולעשות פה סדר חדש, ולדאוג, ולבוא ולהגיד, זה מקבל, זה לא מקבל, זה אם הוא יעשה ככה הוא יקבל, זה אם הוא יעשה ככה לא יקבל, זה באמת סיפור אחר. אז משל מה הדבר נומד? רבא, שיש לו טיש, כן? רבא, מוצאים לנו שפר. אז הרבא, כשהוא מתחיל את הטיש, מי שיודע, מי שהיה בטיש, אז הוא יודע את הדבר הזה, הרבא בהתחלה אוכל, ואז מהצלחת שלו הוא נותן בהתחלה לאלה שיושבים סביבו, כן, יושבים ככה סמוך לשולחן, ואז שהוא נותן להם, לזה הוא נותן את העיניים של הדג שהוא אוכל, זה הוא נותן את הלב של זה, ואם הוא רואה ברציני אז הוא יודע בדיוק להבחן, וכשהוא נותן את העין הוא נותן לו כוח של עין לזה שהוא נתן את העין, ולזה שהוא נותן את הלב הוא נותן כוח של לב, ולכל אחד ואחד ככה שסמוך לשולחן הוא נותן משהו מדויק, מה שבאמת מגיע לו. אבל אחרי שנגמר הסיבוב של השולחן זה, כבר מביאים לו השמה שמאחורה המון המון פירות, המון המון דגים זה, והוא אומר, ברמות לכולם! ואז הוא זורק לכולם את השיריים כזה. ואז זה מגיע לכולם, וזה מגיע בלי שהרבא בדיוק קבע מה בדיוק מגיע לך, וזה גם מגיע קצת מלוכלך, וזה גם מגיע זה, וככה אתה מרגיש. כן, אתה מרגיש שבאמת בסדר, הרבא אולי קשור זה, אבל הוא לא קשור איתך במיוחד, הוא כלל יצא, אם הוא רבא גדול אז הוא יכול גם כשהוא עושה את הדבר הזה, זה, אבל זה, המשמעות היא כזאת. כשהקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסד בהתחלה, הקדוש ברוך הוא זן את העולמות, הוא זן את המלאכי מעלה, ומה זה, שם זה המקורבים שלו, העולם הזה זה העולם הכי רחוק זה, בסדר, קיבלנו שיריים. אז כל העולם ניזון מהשריים, ולא היה הבדל בין הצדיק לבין הרשע הזה, לא היה מעורבות קרובה של הקדוש ברוך הוא, ששם באמת בא לידי ביטוי ההבחנה הזאת בין מה שהקדוש ברוך הוא נותן לזה ונותן לזה. אבל כשהקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מגיעים ליציאת מצרים לעניין הזה של הגבורות, כשאנחנו מגיעים לעניין הזה של יציאת מצרים, שם הקדוש ברוך הוא כבר נכנס. והוא מחליט, אני בוחר באלה, אני בוחר בעם ישראל, ולהם אני נותן. נכון שהנתינה היא כביכול, זה נתינה מאוד מוגדרת. זה נתינה מאוד מוגדרת, מאוד מיוחדת, מאוד, מאוד עם שאנחנו מרגישים באמת שקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה פנים בפנים, הוא נותן לך את זה כי הוא בחר בך, מכיר אותך, יודע מה אתה יכול לקבל, והוא נותן לך את מה שמגיע לך. ולשני שהוא אסור לו לקבל, הוא בכוונה לא נותן. כלומר, זה כבר הנהגה של השגחה פרטית. זה כבר הנהגה של אמון, קשר, מיוחד שנוצר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זה מה שמשתנה ביציאת מצרים. אומר בעל קדושת לוי, זה באמת סעיף נפלא, תורה נפלאה, אבל אני אומר אותה בעל פה כדי לא להרחיב בעוד הרבה הרבה דיבורים. מה ההבחנה הזאת שאנחנו אמרנו, שאמר רב חיים מבריס, במצוות סיפור למצוות זיכרון, אמרנו שאחד ההבחנות שמצוות הסיפור זה צריך לעשות בדרך של שאלה ותשובה. ומצוות הזיכרון זה לא בדרך של שאלה ותשובה. מה הפירוש שזה בדרך של שאלה ותשובה? הפירוש בדרך של שאלה ותשובה זה אומר שהאבא שיש לו, האבא צריך לנהוג כביכול כמו הקדוש ברוך הוא. כל השנה אנחנו משפיעים, כן, אני מגיע לסעודת שבת, אני לא שם לב בדיוק מי יושב בסעודת שבת, אני בא, אני מגיע בסעודת פורים, שפע של דברי תורה, אני לא יודע מה זה קולט, מה זה קולט, מה זה קולט, לא מעניין אותי גם כל כך זה. אני מאיר אור של דברי תורה, זה. אני מגיע לשיעור, פה בישיבה, בא, נותן 17 מהלכים, זה לא מעניין אותי, זה כן קלט, לא קלט, לא קלט, זה שפע של תורה. אבל בליל הסדר אומרים לבן אדם, לא, אל תתנהג ככה. בליל הסדר אתה תצמצם את האור שלך, תתאפק. אתה רק מה ששואלים אותך, תענה, כן? רק מה ששואלים אותך, תענה, תתייחס, תפנה, כאילו, זה צריך להיות משהו לפי, כלומר, זה צריך להיות משהו של פנייה, של קשר, של השגחה פרטית כזאת, של משהו מדויק כזה. זה העניין הזה של דרך שאלה ותשובה. דרך שאלה ותשובה זה מה להגיד את הדבר הזה? לא מדובר על איזשהו קוד, כן, מצוות זכירת יציאת מצרים, זה נזכור. את זה שאנחנו עבדי השם ויש מלך ואנחנו לא יכולים ומלכות השם היא נוגעת בכל ומלכותו בכל משלה זכירת יציאת מצרים זה יותר כנגד ראש השונה כזה זה המלכת הקדוש ברוך הוא המלכת הקדוש ברוך הוא נבדה בין הגויים לבין ישראל גם יכול זה בסדר אחרי כן אנחנו יש לנו את הסוד של השופר שגם שם אנחנו מוצאים לבדל בין ישראל לבין הגויים אבל בבסיס כן ראש השונה מתחיל שכל בני מרום עוברים לפניו כולם שווים בפני החוק אבל אז זכירת יציאת מצרים זה הקוד של מלכות השם. סיפור יציאת מצרים זה הקוד של הקדוש ברוך הוא בא וטיפל בנו ואוהב אותנו ונותן לנו מה שאנחנו יכולים לקלוט והוא נותן לנו לפי זה. זה סיפור יציאת מצרים. וזה האמון המיוחד שנוצר באמת בינינו לבין זה. זה הנס, זה הגדר המיוחד. שנעשה בינינו לבין הקדוש, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אולי אם נחזור לשאלה הזאת ששאלו, למה בזכירת יציאת מצרים נשים פטורות ובסיפור הם חייבות? על המצוות זכירת יציאת מצרים, עיקר הייעוד שלה זה לקבל עול מצוות. לקבל עול מצוות, כיוון שזה מצוות זה שעצמם גרמה, ונשים הם לא, עול המצוות על הנשים הוא פחות. כן, נשים לא חייבות במצוות שעצמם גרמה, זה נשים לא חייבות, אבל סיפור יציאת מצרים שזה כנגד, אף הם היו באותו הנס, גם הם מקבלות את הארת פנים המיוחדת הזאת, ובלילה הזה יש להם את האור המיוחד הזה, גם נשים חייבות. לכן בוודאי, זה לא אותם גדרים של מצווה, זה שתי מצוות שהקוד שלהם, הקוד הפנימי שלהם הוא שונה, ואלה גם הגדרים ההלכתיים הם שונים. אז אנחנו התמקדנו דרך העניין הזה של השאלה ותשובה, אבל גם עוד הרבה הרבה הבדלים, היה אפשר להסביר דרך ההבחנה הזאת בין שני סוגי המצוות, שנזכה שבאמת הקדוש ברוך הוא שוב יאיר לנו פנים, מאיר לנו פנים, רק מגיע ניסן, אנחנו מרגישים את הארת פנים הזאת, נתכונן באמת ללילה המיוחד הזה, וכשם שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, ככה, כן, ליל שימורים, אומר הספורנו, ליל שימורים,
זה הבחינה של הלל שמורים, זה גם הבחינה של מה שדיברנו, שזה שמור, שמור מזה שאנחנו, אף מצרי לא יכול, אנחנו, זה שמור מליפול בשער הנון, אבל זה לא רק זה. ליל שימורים זה גם המעלה הזאת, שהקדוש ברוך הוא שומר חצי מהלילה הזה לאור, שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים לעתיד לבוא, שנזכה כולנו במהרה בימינו אמן.